אנחנו ממשיכים בספר ויקרא, פרק כ"ה. פסוק י"א. יובל היא, שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תקצרו את נזיריה, כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה. תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. כן, אז זה היה בעצם הלכות היובל. היובל הוא כינוי לחירות. מה פירוש אגב, מבחינה מילולית, המילה יובל, מה זה? השופר נקרא יובל. כן, השופר, שמו של, שמו האחר של השופר זה יובל. זה בעברית. התורה כתובה בעברית, והיא קוראת לשופר בשם יובל.
לא בטוח, אבל אני חושב שמעשה ראש השנה, הוא לומד את זה
מאיזה
מילה,
שהוא יובלה. גם בארמית יובלה, בסדר, אבל גם בעברית. נכון? למשוך קרן היובל, הם יעלו בהר. למשוך היובל, הם יעלו בהר.
מאיפה זה בא
יובל שזה שופר? לא יודע, אני לא בקיא בכל התפתחות השפה, מאיפה זה בא. טוב, עכשיו זה לגבי הדמיון שיש בין השופר לבין השמיטה. מה הקשר בין 50 לשופר? זה פשוט מאוד. כמה שווה 50? 8, נכון? כן, 50 שווה 8 במודולו 7. זאת אומרת, אם אתה לוקח 7 פעמים 7, כשאתה מתחיל את השביעייה השמינית, אז זה ה-50. נכון? יש שביעייה ראשונה, שביעייה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית. אתה מתחיל את השביעייה השמינית. מה זה התחלת השביעייה השמינית? 50. נכון? זאת אומרת ש-8 שווה, או 50 שווה 8. תלוי באיזה פאזה אתה נמצא. כמו שלמשל שבועות זה השבוע השמיני מפסח. תראה את השבוע השמיני. וכל דבר בעולמנו המצומצם והסגור נמדד בשבע. אפשר לזתוח את המזגן? כל דבר בעולמנו המצומצם נמדד בשבע. ומה שלמעלה מן הצמצום זה 8. אז זאת אומרת שיש אפשרות בתוך עולמנו לפתיחות, אפשר לסגור את החלונות אם כך. לא רוצה להטריח אותך, אבל אם כבר אתה הדלקת את המזגן. ככה נראה לי, יש יחס בין הדברים. אז יש בתוך עולמנו אפשרות להיפתח אל מעבר לצמצום של העולם, זה החירות. השופר בדיוק בנוי באותה הצורה. השופר הוא כלי סגור שמחובר אל הראש של הבהמה, כשאתה חותך אותו פתאום אתה מגלה שהוא פתוח. הוא פתוח, ואז הוא יכול להעביר קול ממקום מצומצם למקום רחב, שנאמר מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. לכן יובל הוא שופר, הוא חירות, הוא 50. הוא 8. אתה אומר, האם זה לא רק המהר"ל אמר את זה? זאת אומרת שהמהר"ל אין לו שום מקור למה שהוא אומר, אתה אומר.
לא, אבל אומרים איזה מספרים, אבל כן, זה המספרים של
המהר"ל. מה זה המספרים של המהר"ל? לא יודע מה זה, אני יודע מה זה המספרים. אני לא ידעתי שיש מספרים למהר"ל. זה שהמהר"ל מסביר, בסדר, אבל יש היגיון בדברי המהר"ל, זה לא סתם הוא לקח את זה.
כמה זה 8 במהר"לית?
כמה זה 8 במהר"לית. טוב. פסוק י"ד, וכי תמכרו, פה אנחנו רואים שיש דיני יובל שקשורים גם למקח וממכר, דיני גאולה בכלל. וכי תמכרו, בואו נראה את הפרטים, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. כלומר, אסור לרמות. יש איסור הונאה. עכשיו, מעניין, ממי אני אמור לקנות? מי על עמיתך? מי זה עמיתך? עמיתך זה יהודי. נכון? זה יהודי. זה נקרא עמיתך. זאת אומרת, שאם אני בא לקנות, יש עדיפות לקנות מיהודי ולא מגוי. מה? תוציא נגדי בגץ. בסדר. אבל מה זה אומר? זה אומר שגם בשמיטה יש עדיפות לקנות מיהודי ולא מגוי, עד כמה שאני הבנתי. קנו מיד עמיתך. גם לא מייבו. כן.
כלכלי?
מה? כלכלי, כן. צריך לחזק את עמיתך. כן, בבקשה.
לא הבנתי את ההורים שזה עדיף לקנות מיהודי.
ככה חזל למדו. כשאתה קונה, תקנה מעמיתך.
אבל יש איזה תנאים? כבונה באיזה מחיר?
אני אגיד לך לגבי איזה מחיר. א', היום מה שקונים מגוי דווקא עולה יותר יקר.
לא, לא, לא מדבר על השמיטה
הספציפית. אתה אומר אופן כללי. אופן כללי, נגיד שהגוי מוכר יותר בזול, האם מותר לי לקנות ממנו?
הרב כתב בזמנו שאם זה מחיר מופקע בשיפוצים והכל, אז אם... אז ככה, רבי.
זה נכון שמעיקר הדין מותר גם לקחת מגוי אם המחיר אצל היהודי הרבה הרבה יותר גבוה. היה בזמן המלחמה לעבודה העברית בארץ, אז מישהו שאל את הרוגצ'ובר, רבי יוסף רוז'ין מרוגצ'וב, שאל אותו מתי מותר לקחת מהערבי, אז הוא אמר אם המחיר הוא 20% או 20% או שליש יותר אצל היהודי מותר לקחת מן הגוי. סיפרו את זה לרב קוק. אמר הרב קוק, אם הגאון, הרוגצ'ובי, היה יודע את המצב בארץ, הוא לא היה מדבר ככה. זאת אומרת שלא מפרסמים כאלה פסקים, כשעם ישראל נמצא במצוקה כלכלית אדירה, כמו שהיה בזמן המנדט הבריטי. נובע?
לא.
מה זה לא?
לא הבנתי.
מה לא הבנת? זה אומר...
היה עדיף לשתוק ושיעבדו לפי כוחות השוק.
לא, היה עדיף לשתוק ושימשיכו להעדיף יהודים.
גם
אם הם יותר יקרים. כן. יש להעדיף יהודים על פני גויים.
זה נכון.
זה מה שאמר הרב קוק.
אבל אנשים קונים מאוד ביבי יוקר, אז יהיו עמים מזה.
לא, אבל ההפך. זה יחזק את המעמד הפועלים בארץ ישראל. כן, בבקשה.
אם המתחל זה רק יהודים, אז מה, אפשר לרמות גויים?
האם מותר לרמות גוי? פה אתה שואל שאלה יפה. האם מותר לרמות גוי? רגע, רגע. אני לא שאלתי אתכם. אני רק אמרתי שהוא שואל שאלה, האם מותר לרמות גוי? לא ביקשתי תשובה. כן. הדבר הזה הוא לא פשוט. יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. אבל אנחנו מיד נראה פה איזה משהו בתורה שקצת יענה על שאלתך. בואו נראה. אנחנו עוד כמה פסוקים נגיע לתשובה לשאלתך. כן.
אני מבקש לחזור לנקודה של קנוני על עמיתך.
כן.
בתקופה ש... בזמן העבר שבה הייתה כלכלה חקלאית בעיקר,
כן.
בסוג אחד של דברים, אבל היום למשל, שהרבה עובדים בעצם בתיווך, זאת אומרת, גם היום אני קונה מאיזשהו מישהו, אז הוא קונה מסי, הוא קונה מזה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אז בעצם מה היו לחכם מתקנתם? ומה היו לתורה מתקנתם? זאת אומרת, אין פה עדפה של יהודים. אם אני עכשיו קונה ממך ואתה מייבא מסין, אז מה הרווחנו?
אם אני
קונה
ממך,
אתה גוזר
הקופון. אם אני קונה ממך ואתה ממילא קונה מסין, אז לכאורה מה הרווחת? הרווחת שלפחות היבואן היהודי הרוויח.
אבל גם אני יכול להביא אותו דבר או שעה?
לא. זה לא דבר, זה לא המקצוע שלך. חוץ מזה, עדיף באמת מי שיעשה תוצרת הארץ מאשר יבוא מסין. נכון? כן.
מה המסבירה
שעמיתך
זה
עם
שאיתך
בתורה
ומצוות?
עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. זאת אומרת, אתה צריך להעדיף עוד יותר מי שלא עובר עבירות. נו, אז מה?
אז השאלה אם אדם עובר כאילו כפול, אם הוא קונה מגוי
ועוקב
גם כן
את שני
הדברים, גם יהודי וגם...
זה אותו הדבר. טוב. במספר, מה אתה אומר? שהם פשוט תגמור את המשפט, אני לא יכול לנחש סוף המשפט.
הם לא מתאימים לארץ, לעשות
תעשיות כבידות, בכל בואי. אתה שואל שיש דברים שלא מצויים בארץ.
לא מתאימים.
או לא מתאימים. מה שלא מתאים, אז אתה מביא מגוי, אין איסור לקנות מגוי. טוב, יש העדפה ליהודי, זה הכל. למשל, לפני איזה שנתיים, הרב שמואל אליהו בצפת אמר, פרסם, אסור למכור דירות לגוי. אז יש חקירה משטרתית נגדו
עכשיו. מה? יש כתב אישום או חקירה?
יש כתב אישום, חקירה וכו'. כי הוא פרסם את ההלכה. טוב. אז זה לא פעם ראשונה שאנחנו עומדים לפני גזרות נגד התורה. יש גזרות בכל דור ודור. לפעמים גויים גוזרים עלינו שלא לא ללמד תורה. לפעמים יהודים גוזרים. אבל זה גזרה. אסור להיכנע לדבר הזה. טוב, פסוק תדבר. במספר שנים אחר היובל תקנה מת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו. כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך. כי אני השם אלוהיך. כלומר, נגיד נשארו 20 שנה עד היובל. אז אתה קונה ממנו את ה... קרקע לפי המחיר של 20 שנות תבועה. כי הארץ באמת איננה שלך. היא חוזרת אל עמיתך. המחיר הולך ופוחת לפי הקרבה אל היובל. האמיתי זה סופר הגיוני. היובל מתקרב. אני עוד שנה מחזיר לך את הקרקע. ברור שזה עולה פחות. מאשר אם אני קונה את 40 שנה. כן.
מה הקשר בלא תונו
את המחיר? לא צריך לרמות. כן? עכשיו, למה כתוב פעמיים ולא תונו? אחד, הונאת ממון, השני, הונאת דברים. זאת אומרת, שאני, אם אני אומר למישהו, איכסה מגיל אתה, אני עברתי על איסור, לא תונו איש את עמיתו. אני מצער. זה איסור מן התורה. כן? בלי קשר לכסף.
אז הונאה זה לצער?
מה?
הונאה זה לצער?
להונות, יש לזה שתי משמעויות בעברית. יש לצער ויש לרמות. בסדר? אז הונאת ממון, הכוונה שאני מוכר לך את זה פי חמש ממה שזה עולה באמת. עבדתי עליך. זה נקרא איסור הונאה. ויש איסור לא תונו שזה לצער. כן?
עכשיו, לגבי הונאת ממון, מה שנקרא, שמוכר פי חמש.
כן.
יש את אותו מוצר, בשני מקומות אפשר לקבל אותו בסכומים שונים. כן, אם אתה למשל קונה בקבוקיים במסעדו, קונה בקבוקיים במקולת, זה הפרשים בית שמיים וארץ לאותו יאי.
זה לא אותו דבר. בקבוק יין במסעדה או במקולת זה לא אותו הדבר. מדוע? כי במסעדה זה חלק מהשירות. אתה יודע, זה על דעת כן. זאת אומרת, אף אחד לא מרמה אותך. אם במקולת ימכרו לך כמו במחיר של המסעדה, זאת רמאות.
כן.
אבל אני לא יודע. אני בא לקנות. אני לא יודע שזה זול יותר. יש לי חובה לברר? לא, מה פתאום? אני אדם תמים. אני אדם תמים, נוטף לי עדיין החלב מן האף, ואני בא אל המכולת, ואני אומר, כמה עולה בקבוק שמן? אז הוא מסתכל על הפנים שלי, הוא רואה כזה תמימות, הוא אומר, על המקום, 80 שקל.
זה משמעות היא שהסופר חייב לעשות השתדלות קבועה, למעט לברר שגם מה שהוא קיבל מהספקים, הוא ימכור,
המחירים מוכרים. נכון, נכון. אז המוכר באמת יש לו הלכות בדבר הזה. הוא צריך לבדוק. כן, מה אתה אומר?
מה הקשר להונאה לגבי שהוא
פרצוף מוריד? מה לבנתי?
אמרת...
אם אני מצייר מישהו.
זה בפנים.
אם אני אומר משהו למישהו ואני מצייר אותו על ידי זה.
אז למה זה הונאה?
למה זה הונאה? ואיך זה נגדר ונכנס בגדר הונאה?
לא, זה המשמעות. למילה להונות בעברית יש שתי משמעויות.
אחד לצייר.
והאחד לרמות. אז כשאני מצייר מישהו, זה נקרא הונאה. אז אם אני אמרתי לו דברים שמצערים אותו, אז אני עברתי על איסור הונאה, מה הבעיה?
נכון? יש רעל מהם עם א'?
לא, זה אותו הדבר.
חידוש
בסדר. מה, מריה, לא הבנתי. בסדר, זה רשי, הנה, רשי כותב. כאן הזהיר על הונאת דברים שלא יקנית איש את חברו, ולא יסיענו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו, והנאתו של יועץ. ברור. ואם תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרע? כלומר, אני אמרתי לו עצה. נתתי לו עצה לא טובה. אבל אולי התכוונתי לטובה. כלומר, לכך נאמר, ויראת מאלוהיך, יודע מחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראת מאלוהיך.
מה, זה לא לפני עיוור?
יש כבר, לא. לפני עיוור זה באיסורים. אם אני מכשיל מישהו באיסור, אני עובר על לפני עיוור לתת מכשול. אבל אני אומר למישהו, תשמע, כדאי לך להשקיע במניות האלה, זה מצוין בשבילך. כשאני יודע שאני מעוניין דווקא להפיל אותו מבחינה כלכלית, כי אני רוצה להתקדם, אז זה נקרא הונאה. כן. אז יש פה שני אופנים בהונאת דברים. או שאני מצייר אותו, יקנית את חברו, או שאני נותן לו עצה שאינה הוגנת לו. כן.
בנוגע
להונאה,
כתוב במקום...
אגב, סליחה, מכאן אגב, זה דבר מאוד חשוב אצל מחנכים. כשרוצים לתת עצה לאנשים, אז הרבה פעמים המחנך עשוי לעשות חשבון של המערכת, לא של התלמיד. אז זה איסור, איסור, איסור הונאה. צריך לעשות משהו שטוב לו ולא למערכת. כן.
הוא גם מעל, זה גם מעילה, לא?
אתה לא יכול מסכים על זה. אחד יכול להגיד, מה שאכפת לי זה, זה טובת המערכת, לא טובתו של היחיד. אפשר גם את זה להגיד, אז התורה אומרת שלא. כן, מה אתה אומר?
במסגרת ההונאה, כתוב במקום האחר, לא לקחת נשך או ריבית על הלוואה.
נו.
איך זה מסתדר עם כל המערכת שלנו, הכלכלית שכולה בעצם מבוססת על הלוואות
ריבית? אתה שואל על איסור ריבית. איך איסור ריבית יכול להסתדר עם המערכת הכלכלית של היום? זאת שאלתך? תשובה, זה לא הפסוק שאנחנו לומדים. כן, הלאה.
הקרקעות שייכות לשבט?
אה?
הקרקעות שהבן אדם מוכר שייכות לשבט?
הקרקעות לא שייכות לשבט, שייכות ליחיד, למשפחה שלו מאז יציאת מצרים. ברגע שחילקו את הארץ, כל אחד קיבל את הקרקע שלו. מכאן ואילך לנצח זה שלו.
בימות המשיח, רק על ידי נבואה.
אז איך נדע? נצטרך נביאים מן הסתם. בלי נביאים, איך נדע?
אבל אם הוא מחר ערי חומה וזה...
ערי חומה אני עוד לא קראתי, אני לא יודע, זה בפסוקים הבאים.
אמרת על הצמיתות.
מה?
אמרת לו הכל לצמיתות
לא. לא, אמרתי לנצח. זה אותו דבר. לצמיתות זה משהו אחר, שזה לא חוזר ביובל. אבל נדבר פה לנצח, זה שאלה של מי שזה היה של משפחתו בחלוקת הארץ. זה חוזר אליו. למרות שזה נמכר, ביובל זה חוזר אליו. איו?
גם ערי חומה?
אני אמרתי ערי חומה?
לא,
לא, לא דיברתי על ערי חומה. ערי חומה זה כתוב בעוד כמה פסוקים, ואני לא קראתי את הפסוקים האלה, אז אני לא יודע מה הם אומרים. כן, מה אתה אומר?
יש פסוק, כך תוכח תמידך.
כן.
לומדים כשם שמצווה להוכיח שזה נשמע, מצווה לא להוכיח שזה לא נשמע.
נכון.
לא להוכיח שזה לא נשמע, אפשר להגיד שזה לא תונו. אתה בעצם אומר מה...
אתה אומר, כשאני נותן תוכחה שאינה נשמעת, אני עלול להיכשל בלא תונו. זה נכון. כן, נכון. אתה אומר?
אם אדם קונה במקום שהוא יגיד,
דבר
מפרים על העניין של הגזלן, שאין לך אפשרות אחרת.
הגזלן במילואים. אתה נמצא עכשיו באמצע אימונים, פתאום מגיע הגזלן. כשמו כן הוא, נכון? ואתה קונה ממנו, מה זה? ארטיק ב-5-7 שקל זה עוד זול. כן,
זה גזלן צדיק.
כן, 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 כן. נו, זה בסדר. זה מותר. זה המחיר במקום. זה אין משהו אחר. כלומר, אני גם מוכר לך את זה שבמקום שאין בו כלום, אתה יכול לקנות ממנו.
לא, אבל האיסור להגשור גזלן.
אבל זה אין תואנה של נסיעה בדבר עובר עבירה.
זה לא עבירה. לא עבירה. אתה לא רוצה? מה?
אבל למה קוראים לו גזלן? כי הוא
מותר לו. לא קוראים לו גזלן, אלא קוראים לו גזלן. וזה לא בדיוק אותו דבר. כן? זה מלעיל.
אבל יש איסור להגיד שהוא גזלן.
לא, אבל זה כבר הפסיק להיות ביטוי מצייר.
כלומר... אם רק תורך תדף
מהם. כן, בטח אם הוא יתשאל אותו מה המקצוע שלך, הוא יגיד גזלן, לא? היה איזה גנב שכל פעם שהיה יוצא לגנוב, היה מבקש ברכה מהבעל שם טוב. ידוע. אני מבקש מהבעל שם טוב ברכה, והבעל שם טוב היה מברך אותו, לפני כל גניבה. טוב, בסוף חזר בתשובה, זה סיפור שלם שם.
למה הוא
מברך
אותו?
מה אתה
רואה? למה הוא מברך אותו? שחזור
בתשובה.
הבעל שם טוב היה פדגוג עצום. הוא ידע שאם הוא לא מברך אותו, הבן אדם הזה הולך לאיבוד. ימשיך לגנוב. אבל לפחות שיהיה לו פתח לחזרה בתשובה. פסוק י' ח'. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? לא נזרע, ולא נאסוף את תבואתנו. אגב, שימו לב שהכתוב לא אומר לא נאסוף את פירותינו. יש פה שאלה יפה. האם זו עונה לומר לאנשים לעלות לארץ, אף על פי שמבחינה כלכלית הם לא מסודרים? לא. כי זאת לא הונאה להגיד לאדם לקיים מצווה. הלאה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השבעית, הן לא נזרע, הן לא נזרע תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. ועשת את התבואה לשלוש השנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה התשעית, עד בו תבואתה, תאכלו ישן. כלומר, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שיהיה ברכה. האמת היא שבשנים האחרונות זה התחיל. שנה שעברה, שהייתה שנה שישית, הייתה תוצרת חקלאית בכמויות הרבה יותר גדולות מאשר בשנים הקודמות, והיו בענפים מסוימים גם פי שלוש. וזרקו את התוצרת לים. מדוע? משום שלא התארגנו כראוי לקראת הדבר הזה. זאת אומרת, היום יש מבחינה טכנולוגית פתרונות קירור שיכולים בהחלט לגרום שנוכל להתמודד עם השמיטה ככתבה בבוא הזמן. כמו שאמר לי חקלאי אחד, אתם הרבנים רוצים להכין שמיטה כמו שצריך, תתכוננו שבע שנים מראש. אם תתכוננו שבע שנים מראש, ונוכל גם להפעיל מערכות שלטוניות, חוק השמיטה וכד. בהחלט יהיה אפשר לעמוד בזה, לא יודע אם בכל הענפים, אבל בענפים רבים. אז אנחנו רואים שהברכה הזאת מתקיימת. היה גם איזה חכם אחד ששכחתי את שמו בירושלים, שקנה לעצמו חלקת אדמה, כדי לקיים בעצמו את כל המצוות התלויות בארץ.
הרב מוצפי.
זה הרב מוצפי זה, כן. והוא היה כל שנה גם מודד את התבואה שהייתה עולה לו, ובשנה השישית היה מודד היה פי שלוש. ממש מודד, כמו שכתוב בתורה, יצא לו פי שלוש. כן. אז זה באמת, יש גיבורי כוח עושה דברו, יש חקלאים שהיום מקיימים את השמיטה ככתבה ממש, זאת אומרת שאינם עובדים בשדה כלל וכלל, לא משתמשים, לא בתחבולות של אוצר בית דין, ולא של מצע מנותק, ולא של ערבה דרומית, וגם לא בהיתר, בכל זאת טוב מאוד, של מחיר. אלא מזניחים את השדה, את הפרדס, עוד שם, לא נוגעים. אז מה עושים שנה שלמה? לא מודיעים תורה. כן, אז זה באמת לזה התכוונה התורה. לא לכל הדברים האחרים. אבל אנחנו היום לא יכולים לקיים את השמיטה בקנה מידה ארצי ככתבה, וזאת מדוע. בגלל שתסתכלו מה שכתוב לפניכם. בפסוק יוטט, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לסובה, וישבתם לבטח עליה. כלומר, יש איזה מין התניה לכל הברכות האלה. יש קודם כל חזרה אל המצב הנורמלי. המצב הנורמלי, עם ישראל בארצו. כל זמן שעם ישראל לא בארצו, יש איזה אנומליה. האנומליה הזאת גורמת ששמיטה בזמן הזה מדרבנן, אם בכלל. יש אפילו דעות בראשונים שאומרים ששמיטה בזמן הזה בכלל מידת חסידות. אבל יש מי שאומר, רוב הפוסקים סוברים שמיטה בזמן הזה מדרבנן. זאת אומרת שהתורה פה לא הבטיחה. התורה הבטיחה את הברכה שלה רק ששמיטה מן התורה. בגלל שהבעיה של השמיטה, זה כדי להציל את האדם מאחיזה יתרה בקרקע. לכן התורה אמרה, פעם בשבע שנים תתנתק מן הקרקע. אבל כשהבעיה הלאומית היא בדיוק ההפך, שיש חוסר אחיזה בקרקע, אז יש ערך, על פי התורה, על פי רוח התורה, לעקוף את מצוות השמיטה ולהאחיז ולהאחיז את החקלאים בארץ. כן.
אני ביקשתי לחזור לתשובה שהרב ענה לבחור באינקרנשן.
כן.
בקשר לזה. הוא שאל אם זה לא הונאה לבוא ולומר למישהו לעלות לארץ.
נו.
כן, כאשר אדם יודע שהעצה כלשהי לאדם כלשהו היא לא טובה לו, או קשה לו, גם אם היא מצווה, הוא צריך לתת אותה או לומר אותה?
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, מה שעניתי לפני כן לשואל פה באינטרנט, ששאל האם יש בזה איסור לפעמים להגיד לאדם שקשה לו לעלות לארץ, להסתבך פה מבחינה כלכלית, האם זה לא הונאה להגיד לו לעלות לארץ. אתה שואל, האם צריך לתת עצה למישהו שאני יודע שתגרום לו נזק גם אם זה מצווה?
כן.
תשובה, כן.
כי מצווה... זה שתגרום לו נזק?
בוודאי. מצווה שגורמת נזק, צריך לעשות אותה, לא? מצווה שגורמת נזק, צריך לקיים או לא?
סליחה, אני שואל שאלה. אולי אני אעשה את זה יותר קיצוני, כן?
כן.
אדם שמבחינה בריאותית יגיע לארץ ישראל יכולה להיפגם בריאותו. נגדו לבוא לארץ ישראל?
אני שואל, אותך שאלה אחרת. מצווה שגורמת לפגום בבריאות, צריך לקיימה או לא?
אני
לא? מי אמר?
גם היום כיפור, אם אדם חולה.
למשל, למשל.
אם אדם חולה.
אם אדם חולה ביום כיפור, אז הוא צם.
הוא צם בשיעורים, זה שאתה...
הוא צם. למה הוא צם? למרות שבגלל זה אחר כך יהיה לו כאבי ראש, כאבי בטן. הוא צם, למה? כי מצווה שגורמת לפגיעה בבריאות, מקיימים אותה. אותו דבר, יש מצווה שאנחנו מקיימים כל שבוע, והיא פוגמת בבריאות משהו אחלה. שבת. נכון? עונג שבת. אוכלים כמויות אדירות. אומרים לכבוד שבת, סעודה שלישית, סעודה רביעית, יאללה, תיקח עוד משהו. מה זה? זה מה עם הבטן שלי? אז הם אומרים, רצה וחליצנו. מה זה החליצנו? זה תרפא אותנו. נכון? מה אתה אומר?
אבל פיקוח נפש זה כבר משהו אחר.
פיקוח נפש זה משהו אחר. אם מישהו דיבר על פיקוח נפש, לא יש לנו על פיקוח נפש.
ואם ההצעה הזאת תגרום לו לרדת מהארץ?
אם ההצעה תגרום לו לרדת מן הארץ, זה משהו אחר, כי אז הוא לא מקיים את המצווה. אז אתה בערך הסיפור. היה... בשנים הראשונות של המדינה היה נוער רב שהיה עולה ללא ההורים, קראו לזה עליית הנוער. לאן היו מפנים את כל הנוער הזה? ליישובים, קיבוצים, מושבים וכדומה. מה?
מוסדות.
מוסדות. לאיזה מוסדות, לאיזה קיבוצים? היו הרי קיבוצים דתיים, היו קיבוצים חילוניים, היו כל מיני. נכון, גם וגם. לפי איזה אחוזים? לפי הייצוג בקואליציה. נגיד, אם יש כך וכך אחוזים למזרחי בממשלה, אז אותם אחוזים של נוער מופנים לקיבוצים דתיים, מה שלא לא. בלי קשר לשאלה אם המוצא, אם הנערים האלה באים מבתים דתיים או לא. נכון? עכשיו, בדרך כלל, למשל, בעלייה מעיראק, אז כל הנוער כמעט בא מבתים דתיים, אבל הוא חולק ברובו במוסדות חילונים וניהו חילונים. אז היה בזמנו אחד האחראים על עליית הנוער, היה הרב שלמה זלמן שרגאי. יהודי צדיק, חבל על הזמן. הוא היה אחראי על הדבר הזה. אז הוא שאל את הרב צבי פסח פרנק, הגאון הרב צבי פסח פרנק, שהיה הרב ראשי של ירושלים, והבדין של ירושלים. שאל אותו האם להעלות את הנוער הזה מתוך ידיעה ברורה שמתחלנו, או להשאיר אותם בבגדד. קראת השאלה, אם זה הדוגמה של השאלה שלך. והרב פרנק אמר להעלות. מאיפה הרב פרנק לקח את זה? כתוב. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוצה לארץ, אפילו בעיר שרובה נוכרים. ושרובה ישראל, סליחה, שרובה ישראל.
הרב, זה לא מבחינה של...
עכשיו, מה אכפת לי רובה נוכרים, רובה ישראל? זה מצד ההשפעה. ולכן גם כתבו נמיל שהרב ידיעו קלצקין כתב את זה, שגם בעיר שרובה מומרים, נכון? אז אתה רואה שפה אדם קיים מצווה, וזה גורם נזק.
זה לא מצווה הבאה בעבירה?
לא, זה מצווה הבאה במצווה. והתוצאה שלה עבירה, זה משהו אחר לגמרי.
תוצאה עבירה?
לא, זה תוצאתה עבירה, זה לא. יש הבדל בין בא בעבירה.
יודע מראש לא לעשות עבירה בארץ ישראל.
נכון, נו, זה לא טוב לעשות עבירה בארץ ישראל. אבל לעלות לארץ ישראל זה מצווה. וזה בדיוק אגב הייתה הטענה של המרגלים. הם אמרו, אנחנו עכשיו נמצאים עם גדול ראשי הישיבות בהיסטוריה, משה רבנו במדבר, והקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למקום שבו יש התמודדות עם עבודה זרה, עם מלחמה וכל מיני דברים כאלה. לכן אנחנו לא רוצים לעלות. למה? הם יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מה טוב להם. על הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, למשל יותר מזה, יש בגמרא מסכת ברכות, מסופר על חזקיהו מלך יהודה, שהיה חולה. הגיע אליו ישעיהו הנביא, אמר לו, כה אמר השם, צב לביתך, כי הנך מת ולא תחיה. אמרו חז"ל, מה זה מת ולא תחיה? אתה מת בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. חזקיהו מלך יהודה, דוס, משהו חבל על הזמן. אז אמר לו חזקיהו, מה, למה? אמר לו, כי אתה לא מתחתן ולא רוצה להביא ילדים. והתורה ציפתה עליך להתחתן, להביא ילדים. אמר לו חזקיהו, רגע, אבל יש לי סיבה. ראיתי ברוח הקודש שילדים שיצאו מנישואין האלה יהיו רשעים. אז אתה רוצה שאני אעשה מצווה שתביא בסוף להתרבות הרשע בעולם? אמר לו ישעיהו, בהדה דקבשי רחמנה מל המלאך. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר זה לא עניינך. מדי פקדת עביד, אז מה שנצטוות עשה, ומדי ניחה כמשמיה לעביד, ומה שנוח לפני השם, לפני השמיים, יעשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך מצווה. אתה חושב שהוא לא ידע שהילדים יהיו רשעים? ידע שהילדים יהיו רשעים. אז הוא לקח את זה בחשבון. המטרה שלנו איננה להביא צדיקים לעולם, המטרה שלנו לקיים מצווה. והמצווה היא פרייה וריבייה, לכן אנחנו מביאים ילדים לעולם. הוא ידע בוודאות, ואגב, קרה, בסוף מה קרה?
התחלתי עם הבת שלו,
קבלת שלו. לא רק התחלתי עם הבת של ישעיהו, אבל מי יצא מזה? מנשה. רגע, מה עשה מנשה, מלך יהודה? בגללו חרב בית ראשון, ולא עוד, אלא שהוא בא לאמו. כלומר, ישעיהו נתן את הבת שלו, והיא נאנסה על ידי הנכד. כלומר, ישעיהו עומד מאחורי הפסקים שלו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא פוסק, הוא גם יודע לשלם את המחיר. מחלוקת, אם חזר בתשובה. אז מה זה אני חזר בתשובה? זה היה איזה נזק הוא עשה בעולם? ואמון בנו, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, והתנך אומר במפורש, בגלל אבונות מנשה, חרב הבית. זאת אומרת, חזקיהו מלך יהודה, צדק, מה? זה לא כדאי למנוע את החורבן? לעבור עבירה אחת ולמנוע את החורבן? לא, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות משלו. הלאה. יש פה כמה שאלות. אם ישנם רבנים, אז, אבל זה יגרום לו לא להקשיב יותר. לא נכון. חוץ מזה, הרב צריך להגיד את האמת, הוא לא יכול לשקר. אם ישנם רבנים האומרים שהשמיטה בימינו היא דרך חסידות, האם אין מקום ללכת על פי דרכם, שהרי מותר ללכת לפי המקילים בהלכות דרבנן, או שבשעת הדחק סומכים על דת מיעוט, אכן סברתך זו היא סברתו של הרב עובדיה יוסף. הלאה. למה הרב ציין את הרב שאמר לו להעלות, ולא את הרב השני שאמר להשאיר אותם? פשוט מאוד, כי הרב שאמר להעלות, הוא זה שפסק את ההלכה למעשה. וגם ההיסטוריה הוכיחה שהרב שאמר להעלות את הנערים מעיראק, צדק. כי אם לא היו מעלים אז את הנוער ההוא, היום היה לך 500 אלף יהודים בבגדד, ולך תדע איזה בעיות זה היה עושה לך. כן.
אמרת שהרב תמיד צריך להגיד את האמת.
כן.
ואנחנו רואים לפעמים בשידוחים וזה, שואלים את הרב וזה, אז הוא לא אומר בדיוק מי זה הבחור. וואו, הוא נחמד, הוא עוזר לחברים שלו. הוא מסובב את זה בצורה כזאת, שהאבא של הקלה באמת סובב אותו ככה. אז אם הוא באמת מבין עניין, אז הוא יודע בדיוק איך הרב מתבטא ויודע איך לפסל. אבל אם לא, באמת הרב סובב אותו.
טוב, יש לנו כלל שמשנים מפני השלום, גם זה.
כן, נכון.
אוקיי, הלאה. כן.
לא בגין השידוחים.
כל המדברים
שפסקו לפני השואה לא לעלות לארץ בגלל השמעת הרוחנית.
אז הם לא צדקו, נכון? לפי זה.
אבל לכאורה...
אז הם לא צדקו, מה?
בסופו של דבר זה מה שהם פסקו.
אבל הם פסקו ולא צדקו.
הם לא יכולו לדעת העתיד.
לא יודע, הם היו צריכים לדעת שההלכה היא שלא עושים חשבונות כאלה. נכון? אז הם לא צדקו. למה אתה לא מקשה עליהם ממני? טוב. תמיד יש ככה, במכון מיר מדי פעם, אני אומר משהו, אבל מה תגיד, הרי כל הרבנים האלה אמרו ככה וככה. כלומר, רק הרבנים האלה זה רבנים. אנחנו זה סתם, זה משחק כזה. כן, מה אתה אומר?
יש משהו מטריד במה שאמרת קודם, שאי אפשר לעשות שיקולים של מה טוב ומה לא טוב, רק לקיים מצוות. למשל, שהרומאים עמדו להחריב פה את הכל, כן? מהרב של ברק מהעיר העתיקה, בן זכאי, שהוא עשה בעצם עסק עם המושל הרומאי, הוא עשה איתו איזושהי ברית, שהוא אמר, אתה תתן לי לצאת מפה ולעשות...
תן לי יבנה וחכמיה, נו.
כן. בעצם הוא קרא סוג של ברית עם האויב, בעוד שהקו של הקנאים זה היה להילחם עד
לחורמה. נכון.
הוא צדק, הוא הציל את היהדות.
אני לא בטוח.
אז מה, לכאורה, כנראה, אם אתה הולך עם הראש ובקיר רק לפי המצוות, אתה צריך להילחם את חורמה באויב בלי לעשות שיקולים של מה טוב ומה לא טוב, זה בעייתי. במיוחד שהוא צדק.
לא בטוח. אני חוזר פה לשאלתך. אני יכול לחזור לשאלתך. אתה שואל שהעמדה שלי לכאורה היא בעייתית, שהרי לפי זה נלך עם ראש בקיר. שהרי לפעמים צריך לעשות חשבונות תוספים. והבאת את הדוגמה של רבן יוחנן בן זכאי, שבאמצע המצור על ירושלים, ברח מירושלים, לא יודע למה אתה קראת לה העתיקה, לא הייתה אז עתיקה וחדשה, כן? ברח מירושלים, ובעצם עשה איזה מין הסכם עם אספסיאנוס. הרומאי, ואמר לו, תן לי אבני וחכמיה וכל מיני דברים כאלה. הוא הכרת ברית עם האויב. בעוד שהקנאים אמרו לי, לכם עד הסוף, והרי הוא צדק. תשובה. א', אני לא בטוח שהוא צדק, אני גם אביא לך ראיות למה שאני אומר. אבל נגיד שרבן יוחנן בן זכאי צדק, כי יכול להיות שהוא גם כן צדק. כן, הגמרא מתלבטת בדבר הזה, אם הוא צדק או לא צדק. אבל, האם רבן יוחנן בן זכאי עבר על איזושהי הלכה? הוא לא עבר על שום הלכה. לא עבר על שום הלכה. הוא מבחינתו כבר נכנע. זאת אומרת, הוא הבין, ככה לפחות התלמוד אומר, הוא הבין שאין סיכוי במלחמה. מאחר ואין סיכוי, אז בתור, כמין שבוי, הוא עושה הסכם עם השווה. זה משהו אחר.
אם לפרט קצת יותר, שנייה, אם לפרט קצת יותר, אז הוא נתן למושל, הוא נתן לו איזשהו נבואה, הוא אומר לו, אני מתנבא שאתה תהיה לקיסר.
זה האמת.
כן, ואם כאשר זה יקרה, אז אני מבקש, תתן לי את הישיבה וכו'.
נו, נכון, בסדר, זה שיחה שלך.
אז המושל הרומאי אמר, אם הנבואה שלך תתקשב,
זה לא לגמרי מדויק, לא, סליחה, איך שאתה מביא את הסיפור זה אגב לא נכון, אבל לא משנה. אבל הוא כזה, כדי למצוא חן בעיני הספסיאנוס, אז הוא אמר לו, אתה תהיה קיסר. בסדר? זה פחות או יותר העניין.
מה שאני אומר, זה מאוד מקומם.
למה זה מקומם מה שאני אומר?
יש הבדל מאוד גדול בין אם חייל, כן, מוסר את עצמו בשבי, לבין אם רמטכ"ל מוסר את עצמו בשבי. כשרבן יוחנן בן זכאי, אתה אומר, עושה הסכם עם השובים שלו, כי הוא יחליט שהוא שבוי, כן? זה משהו אחר לגמרי.
למה?
יש הבדל בין מנהיגים לבין אנשים פרטיים.
אז כמנהיג הוא לוקח אחריות. הוא אומר
שמי יודע... אבל אחרי שלא רק אחריות עליו.
לא, 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 לא. הוא אומר, ירושלים עכשיו שבויה בידי כמה שודדים, הקנאים. כן? יוחנן מגוש חלב, אלעזר בן שמעון ושמעון בן בר גיורא. בסדר? השתלטו על העיר, שרפו אחד לשני את האוצרות. מה היו עושים היהודים שם? היו נלחמים. נגד מי? נגד עצמם. נכון? היו זורקים אבני בליסטרות אחד על השני. דמם של הכהנים היה מתערב עם דמם של הקורבנות. בקיצור, זה המצב ככה על הפנים. אבל יכולים לזכה, יש לו הערכה ריאלית. הוא אומר, זה לא יחזיק מעמד. עכשיו, הוא אומר, הוא, אם הוא יפתח את הפה, יארגו אותו. ואז בסוף לא תישאר גם תורה. אז הוא אומר, אז עושים הסכם. זה החשבון שלו. עכשיו, התלמוד מספר.
אז למה זה הסכם פרטי שלו?
זה לא פרטי שלו. הוא רוצה להקים את הסנהדרין מחוץ לירושלים.
אבל איך הרבי הגדיר את זה קודם?
מה?
שהוא עצמו מסר את עצמו כאילו כשבוי.
הוא יודע שהוא, זאת אומרת, זה עם ישראל שבוי. זה הכוונה. הוא אומר, המלחמה כבר, התוצאה של המלחמה כבר ברורה. אז הוא עכשיו דן בדברים כאילו שהוא אחרי ההפסד. זה הכל. עכשיו, השאלה האם, אז הוא לא עבר על שום עבירה, הוא לא עבר שום עבירה.
זאת אומרת, בעצם לא הסכם,
זה לא הסכם, זה לית ברירה. בעצם הוא לא בגד בכלום, רבן יוחנן בן זכאי. אלא מה? יש באמת שאלה, האם העמדה שלו הייתה צודקת או לא? כי התלמוד אומר בעצמו שרבי עקיבא אמר על ההתנהגות הזאת של רבן יוחנן בן זכאי, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. נכון? זאת אומרת, רבי עקיבא, יש לו מה לומר, כן? רבי עקיבא זה כלי, והוא שופט את רבן יוחנן בן זכאי לחומרה רבה. עכשיו, זה מעניין מאוד. יש בתלמוד במסכת סנהדרין סיפור דומה, פחות מפורסם, אבל דומה. כאשר הגיע סנחריב, מלך אשור, למצור על ירושלים, אז הוא אומר לחזקיהו מלך יהודה, תיכנע, אין לך סיכוי. מה עושה חזקיה המלך יהודה? הוא אומר, לא, נה, 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 לא נכנע. עכשיו, באותו זמן היה בירושלים אחד מגדולי החכמים. שמו היה שבנה, הסופר. הוא שלח מכתב עם חץ, ירח חץ מעבר לחומה, שלח מכתב לסנחריב, מלך אשור. הוא אומר לו, אני והחבר'ה שלי מוכנים להיכנע. זה רק חזקיהו שלא מוכן. עכשיו, רגע, רגע, לא סתם. שבנה היה תלמיד חכם כזה שהיו לו 130 אלף תלמידים. תחשוב כמה מנדטים זה. וחזקיהו מלך יהודה, למרות שהוא היה מלך, היו לו רק 110 אלף תלמידים. זאת אומרת שהרוב היה אצל שבנה, שאמר שמפני פיקוח נפש, אין מה לעשות, צריך להתחשב, למסור שטחים. הקדוש חזקיהו מלך יהודה אמר, דילמה חז ושלום נטיה דעתי דקוצ'ה בריחו ואתה רובה. אולי חלילה, דעתו של הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב.
זה
חזקיהו. כן, חזקיהו התחיל להיחלש, הוא אמר, כל הרבנים הגדולים הם בצד השני. ככה, שכנעו אותו. תלמידים במכון מאיר אמרו לו, לחזקיהו מלך יהודה, תראה, הם גדולים, והם יותר ממך, מרובים, תראה כמה תלמידים יש להם, וזה, אז צריך לשמוע להם. ודאי שהקדוש ברוך הוא יעשה כמותם. אז בלית ברירה הוא הלך לישעיהו הנביא. וישעיהו אמר לו, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה, קשר. אומר עורת הגמרא, למה התכוון ישעיהו? קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. טוב, שם יש המשך של הסוגיה, דברים מזעזעים, מה קרה לשבנה בסוף וכו' וכו'. בסוף ירושלים ניצחה. עכשיו, מה שמסופר במסכת ברכות. עכשיו אני רוצה להשלים עם משהו שמסופר במסכת ברכות. כשרבן יוחנן בן זכאי היה על מיטת חוליו, לפני שהוא מת. אז קצת לפני שהוא מת התחיל לבכות. שאלו אותו תלמידה, רבנו, מה קרה? אתה בוכה? כי אתה הולך למות? אתה עמוד הימני, הפטיש החזק, נר ישראל. איך אתה בוכה על זה שאתה הולך למות? לא מובן. אמר להם רבן יוחנן, שני דרכים יש לפניי. ואיני יודע לאיזו אני נכנס. זאת אומרת שהיה לו כנראה איזה ספקות לגבי ההנהגה שלו. האם זה היה בסדר מה שהוא עשה, שהוא מסר בעצם את ירושלים, מבחינה מסוימת. או שלא, אולי הוא היה צריך להישאר עם הקנאים בירושלים. וזה הקדוש ברוך הוא היה מסתדר. היה לו ספק? מה?
על זה שהוא לא ביקש את בית המקדש.
כן, כן, זה הכוונה. לא משנה איך. לא. השאלה מועצר בכלל לצאת מירושלים, זה גם שאלה. טוב, בקיצור, זה המצב. רבן יוחנן זכאי לפני מותו אומר, אני לא יודע לאן אני הולך, אם לגיהינם או לגן עדן. כן? לא, שאר התנאים לא היה להם בעיות כאלה, הם ידעו שהם הולכים לגן עדן. עד שבסוף כתוב שבשניות האחרונות לפני פטירתו הוא אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה. כלומר, כיוון שהוא הולך למות, אז הבית יטמא, אז להוציא מהבית כל מה שיכול להתאמה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. זאת אומרת, מה זאת אומרת חזקיהו מלך יהודה? הוא ראה שחזקיהו מגיע לקראתו. אז מה זה אומר? שחזקיהו אמר שהוא צדק. כלומר, אותו חזקיהו שבזמנו נלחם נגד שבנה, ואמר שאסור לכרות ברית עם האויב, הוא בסוף הצדיק את רבן יוחנן בן זכאי.
התנאים
היו שונים. מה? התנאים
היו שונים.
כן, זאת אומרת שאגב, מה שהטריד את רבן יוחנן בן זכאי זה האם הוא היה צריך להתנהג כחזקיהו או לא. ברור. זאת אומרת שיש מצבים בהיסטוריה שהם ככה, אבל רבן יוחנן בן זכאי, אני חוזר, לא עבר שום עבירה. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שיש מצבים בהיסטוריה, זה גיטים גורלים, שאי אפשר להחליט. אי אפשר להחליט יותר חתום. זה כמו בזמן האחרון, רב קודם.
לא בטוח, אבל נגיד, בסדר, נו. כן. נכון. אז בעצם, בהנהגת הציבור, אז לא מוכלים לך, לא סולחים לך. אסור לטעות. בדבר שהוא הנהגת הציבור, אסור לטעות. ולפעמים, אפילו אנשים גדולים, עשויים בגלל כל מיני לחצים לראות את הדברים לא נכון. זה לא אני אומר, זה הנביא אומר. משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. אלמלא שהנביא אמר לנו את זה, לא הייתה לנו העזות לטעון דבר כזה, אבל הנביא אומר את זה. לכן צריך להבין שהקדוש ברוך הוא בהשגחתו כי רבה, שולח מדי פעם חכמים גדולים כדי להציל את כבוד התורה. למשל, לפני 3 שנים, היה מקרה שבו הרבה רבנים, בגלל המצב, צורך האחדות של האומה, אמרו כל מיני דברים, קם הרב אברהם שפירא אמר, מסרבים פקודה. אין. אז הוא הציל את כבוד התורה לדורות. הלאה. עכשיו בואו נמשיך בפסוקים. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. מה?
אז מה שנשאר לנו בסוף זה רק מבחן התוצאה.
נכון. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אז פני, וואי, אני דילגתי את כמה פסוקים. פסוק כף ג', סליחה, פסוק כף ג'. והארץ אגב, לגבי שאלתך להונאת גוי וכדומה, אמרתי שבפסוקים הבאים זה יבורר, אבל זה כנראה לא יבורר בשיעור הזה, כי יש לנו מעט דקות, אבל תעזור לסבלנו, בשיעור הבא כנראה זה יטופל. לכן
מצאתי שבשמוע זה כתוב, גר לא תונה, לא תתחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אבל לא יודע אם זה שייך גם לגוי.
נכון, זה בין שאלה. אז אמרתי, כשנגיע לפסוקים האלה, נדון בזה. פסוק כ"ג, והארץ לא תימכר לצמיתות. כן, כלומר, זה המשמעות של היובל. האדמה חוזרת אל האדם. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים, אתם עמדי. הפסוק לא מובן בכלל. איך אפשר להיות גם גר וגם תושב? גר זה מי שזר למקום. תושב זה מי שבן בית במקום. אז גם אברהם אבינו אמר משהו לא מובן. גר ותושב אנוכי עמכם. תחליט, או שאתה גר או שאתה תושב. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בביתנה נחלתי. כלומר, רבי יהודה הלוי מתאר איזה מצב מאוד מוזר. אני גם גר וגם תושב. תחליט. טוב, פה זה צריכים להיכנס פה לעומק של הדברים. האם האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? אני בעולם הזה גם גר וגם תושב. אני גר בגלל שהנשמה שלי באה ממקום אחר. אני בא מן העליונים.
גר זה משהו קשור למקום?
כן. היה אדם אחד, אלבר קאמי, שמעת עליו? סופר מפורסם, אקזיסטנציאליסטי. הוא כתב ספר, הזר, שבו הוא מתאר את ההרגשה שיש לאדם בעולם הזה, של איש היחות למה שקורה. מצד שני, האדם הוא תושב העולם הזה, כי מבחינת החיים הביולוגיים, אפילו מבחינת הכישרונות הטבעיים שלנו, אנחנו באים מהטבע. אז יש לנו איזה מין יחס כפול, אנחנו גם גרים וגם תושבים. לכן אמר אברהם אבינו, גר ותושב אנוכי. והוא הוסיף, האם אכן, גם אתם כאלה. הוא רצה ללמד את בני חת שגם הם גרים ותושבים. אבל הם לא הסכימו לקבל, אמרו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה מדבר ככה כי אתה נשיא אלוהים. אבל אנחנו בני חת, יושבים פה בארץ, עם הארץ. ולכן כאן אומר הכתוב, גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אז אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אז אתם גרים עמדי. כלומר, זה בעצם הכפילות. אתה צריך לבחור אם אתה גר או תושב. כלומר, איפה אתה גר ואיפה אתה תושב. אם נדייק. יש פה שאלה מהחבר'ה מדובדבן. שלום כבוד הרב. יהדות בגדד של 95 הייתה חילונית. אתה מתכוון 59. יש לי רחוק משפחה שבה מאה עיראק, אתה מתכוון מעיראק, ב-95. המצווה היחידה שהיה מקיים היה הנחת תפילין, אך גם את זה הוא היה עושה בלילה לפני השינה. וכן הוא היה בעיראק אחרי על בית הכנסת, כך שהעלייה מעיראק לא היא עצמה שגרמה לחילון, כמו שחושבים. אתה צודק, ידוע שהיה חילון גדול בעיראק גם כן. ודווקא החילונים בעיראק הם יותר חילונים מהרבה ספרדים. יחד עם זה, הרוב המכריע כן היה נאמן בצורה זאת או אחרת, לא הייתי אומר במאת האחוזים, למסורת הדתית. יהויין בספר תרנגול כפרות המפורסם. עכשיו, מה שואל מיקי? גמל בליבו שהמצב האבוד ולא קיבה לנס כמו חזקיהו. נכון. זו לכן באמת הייתה שאלה, האם ההחלטה הזאת הייתה נכונה או לא. בואו נמשיך. אז אם כך, פסוק כ"ג, אני חוזר. בארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כלומר, אם אדם קונה את הארץ והיא שלו לעולמי עד, אז יש לו הרגשה שהארץ היא שלו. אבל הארץ היא לא שלו, כי הוא גר בארץ. לכן, כי גרים ותושבים אתם עמדי. לצמיתות זה לנצח. כן. אז זה, לא, הארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. וכי ימוך אחיך, הוא מחר מאחוזתו. כלומר, אתם יודעים שלפי הרוח של התורה, מכירת קרקע זה דבר נורא. אדם לא מוכר את נחלת אבותיו. כמו שלמשל, מוכח מהסיפור של נבות היזרעאלי. כן? שנבות הישראלי אומר לאחאב, חלילה לי למכור את נחלת אבותיי. מה כל כך חלילה לך? נתן לך משהו יותר, נתן לך כסף. כן? אבל כנראה במושגים שלה זה בכלל לא שייך. אגב, אחרי שנבות אומר לו את המילים האלה, אחאב נופל למשכב, מרוב דיכאון. כן? מדהים. מה כל כך פגע בו בדבריו של נבות?
אחד משתו.
מה?
פחד מאשתו.
מה פחד מי? זה בי הזה?
פחד מוות מאשתו.
ההפך. אשתו הגיעה, אמרה לו, מה קרה אב שלי חמודי? הוא אמר, הוא לא רוצה למכור לי את הכרם שלך. מה? אנחנו נסדר את זה. בסדר. אבל השאלה היא, מה כל כך?
הוא הבין בעצמו, שהוא בעצמו מרגע בנחת
המוות. יפה. נבות, אומר לו את זה בטון כזה, שהוא אומר, תשמע, אני לא כמוך. מחליף אלוהים, מחליף נחלה, מחליף תורה. אני נאמן. אז זה קיבל את זה ישר בלב. לכן הוא נפל למשכב. כלומר, מי שעוזב את אדמתו זה כאילו שהוא עוזב את אלוהיו. יש קשר. כן, מה אתה רואה?
רגע, עכשיו אני לא מבין, אם זה ביובל, הכל חוזר לשבטים, זה מחזק את
האחידה
בארץ, זה עוד יותר חזקה? מה? בסוף היובל הכל חוזר
לרשות השבטים. אתה אומר, זה שהארץ חוזרת, אז עוד יותר מחזק את הרגש שלי שהארץ היא שלי. לא, כי אני לא יכול לקנות שום ארץ, זה הכוונה. אם הייתי יכול לקנות אדמה והיא תהפוך להיות שלי, סימן שהעולם הזה זה זירה של כיבוש. כלומר, אתה בעולם הזה, יאללה, תכבוש עוד. אבל אמרו לך, לא, זה אתה לא יכול לעשות. זה הכוונה.
זה דבר סגולי, הרב?
מה?
נחלת אבות?
נחלת אבו, זה לא סגולי, כן, שייך לשורשן.
סגולי, היא גם כתוב, לא ימכור בית ראשון שקדה.
טוב, זה דברים אחרים, זה הקפדות, כן.
סגולי הכל?
כן, סגולי. וכי ימוך אחיך?
זה סגולי
בשבת. זה שאת שואל אותו, מהו. לא, הכוונה שהדברים האלה הם לא מושכלים, זה הכוונה. לא בסך. יש פה שאלה. יובל ביסודה פירושה איל. באשר הוא מוביל את הכבשים, ומאחר שקרן העיל שימשה כשופר, נוצרו הביטויים קרן היובל, שופרות, יובלים. ופעמים השמיטו את המילים קרן או שופר, ונשארה מילה יובל לבדה. ואולי מכאן שמו של יובל, שהוביל כבשים, יובל, שהוביל כבשים, וכשהתפנה יצר כלי נגינה בתודה. תודה רבה על ההערה, היא מאוד יפה. חוץ מההערה בסוף, מי שהמציא כלי נגינה איננו יובל, כי אם יבל אחיו. אבל כל השאר, בהחלט יפה. תודה. וכי ימוך אחיך, ומחה מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגל את מיקר אחיו. טוב, זה דיני גאולת הארץ. זה נשאיר את זה לפעם הבאה. שלום.